כן, אתם רואים את המסך שלי עכשיו או שעוד לא? אתם רואים שחור כרגע.
לא, אני רואה. למי אני כותב, למה שירצה לי פה.
אוקיי, אתה רואה. מיכל, את רואה גם? אוקיי, אז בואו נתחיל. ובעצם הנושא באמת שאני רוצה לדבר עליו היום זה הקהל שלנו, למי אנחנו כותבים ולמה שהוא ירצה לקרוא את מה שיש לנו להגיד. וזה מתחבר אלינו כרגיל, ואני אשתמש בעניין הזה בכל פעם, פחות או יותר שאנחנו נדבר, אנחנו נתייחס לעניין הזה של המודל, של מודל החללי. והסיבה העיקרית שאנחנו רוצים לדבר על הקהל ולהתחיל מהקהל, זאת אומרת שהספר שלנו הוא לא עלינו ולא על הנושא שלנו, אלא הוא על הקהל שלנו ועל מה שהוא יקבל מהספר שלנו ומאיתנו. וכמו שאני אמרתי, כל הנושא נמתח תמיד בין הקהל וההשקה, ואנחנו מתחילים עם הנושא של הקהל, עם איך נזהה אותו ומה עושים איתו. אז כשאנחנו מדברים על הקהל, על החלק הזה של המודל, אז אנחנו מדברים על קהל של קוראים, והקהל הזה של הקוראים, זה האנשים שאנחנו כותבים עבורם, זה האנשים שאנחנו נרצה גם למכור להם את ספר בסוף הדרך, ולכן הצלחת הספר מותנית במידה שאנחנו נוכל להשפיע עליהם. וזה אומר גם שגם ההצלחה שלנו המקצועית, ככל שהיא תלויה בספר, אנחנו עושים דברים מעבר לזה, אבל ככל שההצלחה תהיה תלויה בספר ובקידום שהוא ייתן לנו, אז זה גם יושפע מהמידה שנצליח להשפיע על האנשים דרך הספר. אבל השאלה היא מי זה בכלל האנשים האלה שעליהם אנחנו רוצים להשפיע. אז יש לי איזשהו תרגיל קטן, בהנחה שאתם רואים טלוויזיה, אז השאלה היא אם אתם מסוגלים לזהות חלק מהדמויות האלה, או את כל הדמויות האלה ששמתי פה.
אני לא
מזהה
שתיים,
באמת. את מי אתה כן מזהה?
את ג'וי מחברים, מיסטר ספוק, לא, את הבחור בטוקסידו זה, לא, שכחתי את השם שלו, אני קיים איזה, זה הוא שיחק את דוגי אוזר.
כן, ועכשיו, זה ספציפית מסדרה אחרת, נו, איך קראו לזה, How I Met Your Mother.
לא ראיתי.
למעלה זה מגלי, לא חשוב, זה לא ממש משנה. הנקודה היא כזאת, אם אתה אומר שאתה חלק זהית, אתה היית רואה את הסדרה הזאת?
כן, חברים, כן, וגם שמו כוכבים.
אוקיי, אז בוא, אתה יודע מה, בוא תחשוב רגע על מסע בין חברים, אוקיי? מסע בין חברים, איך חיבבתי פה שתי סדרות, יופי. לא על מסע בין כוכבים, על חברים, אוקיי?
אוקיי.
אתה זוכר את הדמות שהוא שיחק?
ג'וי.
אוקיי, מה אתה יודע עליו, על ג'וי?
מה אני יודע עליו מהסדרה?
כן.
שחקן.
לא, בסדרה עצמה, מה הוא עושה? איך הוא מתנהג?
כן, כן, לא, בסדרה עצמה הוא שחקן, טמבל כזה. זהו.
מה הוא אוהב לעשות?
לא יודע, להתחיל עם בנות. לא יודע, דמות טיפשית כזאת.
מה הוא היה עושה בשעות הפנאי שלו?
לא יודע, כל מיני... לא יודע, משחקים, חברים.
אוקיי, האמת שזה קצת לא פייר, כי זו סדרה שהיא קצת ישנה, אז עבר זמן. אבל הנקודה היא כזאת, הנקודה שאני חותר אליה היא, שכשאנשים עוקבים אחרי סדרת טלוויזיה, אז בעצם הם לומדים המון על הדמות של ה... גיבור, הגיבורים שהם אוהבים לראות. והרבה אנשים יודעים המון על מי שהם רואים בטלוויזיה, אבל לא יודעים כלום על מי הלקוחות שלהם. רוב העצמאים, רוב בעלי העסקים, יודעים הרבה יותר על הדמויות שהם רואים בטלוויזיה, מאשר על מי הלקוחות שלהם, מי הקהל שלהם. זה תרגיל שעשיתי אותו יותר מפעם אחת, וזה די חוזר על עצמו העניין הזה, כי אם אנחנו מסתכלים על הטיפוס הזה ספוק, למשל ממסע בין כוכבים, אז אנחנו יודעים שהוא חצי וולקן וחצי אנושי, ואנחנו יודעים שהוא לא מביא רגשות, ויש לו את הטריק הזה עם אצבעות שהוא משתק אנשים, ושהוא מעביר מחשבות, ושהוא תמיד הגיוני, ויש לו את ה-Live Long and Prosper, עם היד ככה כמו זיקית, ויש מלא דברים שאנחנו יודעים עליו, כי ראינו את זה המון פעמים. אידיאלית, אנחנו רוצים להגיע להיכרות עם קהל היד שלנו, שזה לפחות ככה, ובעצם הרבה יותר. אז מה אנחנו בעצם חייבים לדעת על הקהל שלנו, על האנשים שאנחנו כותבים עבורם? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת את הדמוגרפיה שלהם. הדמוגרפיה זה מי האנשים האלה, איפה הם נמצאים, מה הם עושים. דמוגרפיה זה דברים שניתן לבטא אותם בגדול, בסטטיסטיקה, בנתונים. וזה עוזר לנו לזהות את הצרכים של הקהל שלנו, קודם כל, מפני שאם אני יודע שהקהל שלי מורכב מנשים נשואות בגיל שבין 30-35 או בין 30-40, אני יכול להניח במידה רבה של ודאות שלרוב הקהל הזה יש ילדים בגילאים של בין פעוטות לנוער צעיר או משהו כזה, ולפיכך זה משדר איזה שהם צרכים די אופייניים לכל הקהל הזה. אז דמוגרפיה קודם כל עוזרת לנו לזהות צרכים. אבל מעבר לזה, הדמוגרפיה גם עוזרת לנו למקד ולייעל את הקידום של הספר. ושוב, אם אני יודע שזה הקהל שלי, הדוגמה הזאת שהשתמשתי של נשים בגילים האלה, אני יכול לשאול את עצמי עכשיו, איפה אני מוצא ריכוזים גדולים של נשים בגילים האלה? ואם אני יודע לענות על השאלה הזאת, אז אני יודע שיש מקומות שבהם אני יכול לכוון אליהם מאמצים של שיווק וקידום הספר שלי. מפני ששם יש קבוצות גדולות של אנשים שצפויים להתעניין בו, כי עבורם כתבתי אותו. וזה מאוד מאוד חשוב בשלב של הקידום, כי אם אנחנו סתם מפזרים את המאמצים שלנו בלנסות לשווק ולקדם לכל עבר, אז זה בדרך כלל מאוד לא אפקטיבי. כי רק דיברתי על זה, רק חלק קטן מהאנשים בסיכומו של דבר מתעניינים בספר שלנו. אז אנחנו רוצים להגיע למקומות שבהם יש ריכוז של אנשים רלוונטיים, כדי שאנחנו נוכל לקדם את הספר בצורה אפקטיבית. והדמוגרפיה עוזרת לנו לעשות את זה. הדבר השני שאנחנו חייבים לדעת, זה הפסיכוגרפיה. והפסיכוגרפיה זה בעצם מה הם אומרים, מה הם חושבים, מה הם מרגישים, מה הם מאמינים לגבי עצמם, מה הם מאמינים לגבי הבעיות שלהם, לגבי הצרכים שלהם, ומה הם מאמינים וחושבים לגבי הפתרונות שמציעים. וזה חשוב לנו, כי בעזרת זה אנחנו יכולים, אני רואה שיש לי פה טעות כתיב, לא נורא, אבל אנחנו יכולים לייצר התחברות רגשית עם הקורא. סליחה. וואו, יש לי פה רצף של טעות כתיב, מה עשיתי פה? אני חקת עליי שאני מדבר על חשיבות העריכה ולא דאגתי לעריכה נאותה. סדלרים תמיד הולכים יחפים, לא? זה מסורת רבת שנים. אז בכל אופן, כשאנחנו יודעים את הדברים האלה, את הרגושות, את האמונות, את המחשבות, זה מאפשר לנו להתחבר אליו ברמה הרגשית. ככה אנחנו יכולים לדבר אליו ברמה חווייתית, ברמה רגשית, בצורה שהופכת את השיחה איתו למשמעותית, וזה חשוב ביותר, בלי זה זה לא עובד. שוב, אני מזכיר לכם את הסדנה שלי, שם אני מדבר על, על העניין הזה של מאיה אנג'לו, שהיא אמרה שהם לעולם לא ישכחו את מה שאנחנו גומרים להם להרגיש, זה אפילו יותר מזה, זה לא רק מה שהם ישכחו או לא ישכחו, זה הנקודה היא שכדי לייצר מסר שיווקי אפקטיבי, אנחנו חייבים לגעת ברגשות. מסרים רציונליים הם נחוצים, אבל אף אחד לא קונה שום דבר רק בגלל שהוא שמע מסר רציונלי. זה פשוט לא כך. אנשים קונים בסיכומו של דבר מתוך איזושהי פעולה רגשית. והדבר הזה הוא משהו שחשוב לזכור אותו, ואני ארחיב עליו עוד מעט קצת. אז בואו נסתכל רגע על הדמוגרפיה ביתר פירוט. קודם כל אנחנו מדברים על מגדר. האם אנחנו כותבים לגברים, לנשים, האם יש הבדל מבחינתנו בספר שלנו או שלא? מה טווח הגילאים שאנחנו מפנים אליו את הספר שלנו? ופה, כמו בהרבה דברים אחרים, אני מזכיר לכם להצטמצם ולהתמקד, למרות הנטייה להרחיב ולפנות לכולם. תנסו לפנות קודם כל אל קבוצת האנשים שהכי הכי צפויה להגיב בחיוב, להתלהב מהעניין, להשתמש בפועל מה שאתם מציעים, לראות את התוצאות, להמליץ עליכם לאחרים. זה לא רק האנשים שצריכים את הדבר הזה, יכול להיות שכולנו צריכים את זה. אבל מי בפועל עתיד לקנות את זה? למי יש כסף לקנות את זה? מי עתיד להשתמש בזה בצורה הכי אפקטיבית? אתם רוצים קודם כל לפנות אליהם. זה הקהל האידיאלי. אנחנו פונים קודם כל אל הקהל האידיאלי שלנו, וכל מישהו אחר שאנחנו נצליח לתפוס אותו על הדרך, זה כבר בונוס. אבל אנחנו לא מכוונים אל כולם. לכוון אל כולם זה לפספס את כולם. אז אנחנו פונים לאנשים בטווח גילאים מסוים, בסבירות גבוהה. מה הטווח גילאים הזה? מה מצב התעסוקה שלהם? האם הם עובדים? האם הם עצמאים? האם הם עובדים משרה מלאה? מה העיסוק שלהם? מה המקצוע שלהם? הם שכירים? הם פרילנסרים, הם עובדים מול מחשב, הם עובדים עבודת כפיים, לא בהכרח זה רלוונטי. אם זה לא רלוונטי, אם הקהל שלנו לא מפוצל לפי הפרמטר הזה בכלל, אז אפשר להתעלם ממנו. אבל הרבה פעמים הוא כן יהיה מפוצל לפי הפרמטר הזה, מסיבות שונות ומשונות, ולא בהכרח משהו שקשור ישירות לנושא שלנו, אלא כמו שאמרתי, פשוט כי זה קהל שיהיה יותר צפוי, להתייחס או להגיב, או שיש לנו איזה יתרון אחר. היתרון הזה דרך אגב יכול להיות יתרון שיווקי. אני חושב שהזכרתי במפגש שבאופן מקרי קצת, בגלל העולם שבו אני מסתובב, אז חלק גדול מהקהל שלי הוא קהל של מאמנים, גם לתוכנית הזאת. אבל זה יותר בגלל עניין שיווקי, מאשר בגלל שזה מתאים רק למאמנים. זה מתאים גם להרבה אנשים אחרים, מאמנים, מטפלים, כל הדברים האלה. מה רמת ההשכלה שבה מדובר? גם זה חשוב. רמת הכנסה, בהחלט חשוב, ופה זה אולי קצת ציני, אבל בגדול אנחנו מעדיפים אנשים שיש להם כסף, והמחיר זה לא דווקא השיקול העיקרי שלהם כשהם מחפשים פתרונות לבעיות שלהם. באיזה שפה הם מדברים? אני מדבר פה גם על שפה ממש, עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, אבל גם מעבר לזה, האם יש להם רמה של שפה, חשוב לדבר על אנשים בשפה שהם מבינים באותה רמה, ולא להישמע מנותק, רחוק, על ידי זה שאני משתמש, נגיד, בשפה אקדמית, לאנשים שרגילים לדבר בשפה היומיומית. איזה עוד דברים מעניינים אותנו? איפה הם גרים? זה יכול להיות מאוד רלוונטי, במיוחד אם אנחנו נותנים שירותים שיש משמעות למיקום, איפה אנחנו נמצאים. מה רמת החיים שלהם? מה סגנון החיים שלהם? זה גם כן הכל חשוב לנו. דעות פוליטיות, אם זה רלוונטי, זה עשוי להיות רלוונטי, אז לפי העניין. מה המצב הבריאותי שלהם? מה התחביבים שלהם? מה העקרונות שלהם מאמינים בהם? איזה אמונות, אידיאולוגיות יש להם? האם הם למשל צמחונים כולם? או שהם כולם אתאיסטים מושבעים? או אני לא יודע מה? כל הדברים האלה הם דברים בעלי משמעות שכדאי לנו לדעת עליהם. האם הם עושים איזשהו שימוש תחוף באיזשהו מוצר או ציוד או כלי או שירות? סתם לצורך העניין, נניח שאנחנו יודעים שאחוז גבוה מבין האנשים שאנחנו רוצים לפנות אליהם, נוהגים לנסוע ברכבת לפחות פעם בשבוע. אז זה אומר לנו שהאנשים האלה אפשר באופן יחסי לאתר אותם טוב ברכבת. אם הם נוהגים לקנות קפסולות של קפה למכונת הקפה הביתית שלהם, ויש לי הרבה אנשים מבין הקהל שלי שיש להם מכונות קפה שמשתמשות בקפסולות, אני יכול לחפש דרך להגיע אליהם דרך האנשים שמשווקים את הקפסולות האלה. זאת אומרת, הדמוגרפיה זה דבר שעוזר לי למצוא ערוצי שיווק אל האנשים האלה בצורה הכי ברורה, האם הם מנויים על איזשהו עיתון, על איזשהו פרסום, על איזשהו אתר אינטרנט. סליחה. שיריות מהצננת. אם הם נוהגים לקרוא איזשהו עיתון, איזשהו מגזין, איזשהו ירחון מקצועי, האם הם גולשים ומחפשים הרבה פעמים מידע באיזשהו אתר אינטרנט, זה שוב, זה אומר לי איפה אני יכול למצוא אותם, בשביל אחר כך להציב מולם את המסרים שלי. האם היום הם קוראים איזה שהם ספרים? איזה ספרים הם קוראים? גם זה חשוב לי לדעת. מה הם מסתכלים בטלוויזיה? האם הם מסתכלים בטלוויזיה? וכל דבר אחר דמוגרפי שאני יכול להגדיר, כל דבר אחר שהוא ברמה של מידע רלוונטי שמשתף או משותף יותר נכון לחלקים נרחבים מקהל היעד שלי, אני רוצה לדעת את זה. אז מאיפה אני יכול להשיג את זה? איזה מקורות מידע יש לי? אז הדבר הראשון והכי חשוב זה שכשאנחנו עובדים עם אנשים, אז יש לנו הזדמנות להכיר אותם וללמוד עליהם. ואם היום יש לנו לקוחות מסוימים, אז האנשים שהכי צפויים לבוא אלינו ולהיות מושפעים, הם כנראה אנשים שדומים לזה, הם אנשים שהם חולקים מאפיינים משותפים עם הלקוחות הנוכחיים שלנו, ולכן לימוד הלקוחות והאנשים שאנחנו עובדים איתם היום, זה בהחלט דרך טובה לזהות את המאפיינים של האנשים האחרים שאנחנו מחפשים. באופן דומה, הלקוחות של המתחרים שלנו, אנשים שנותנים שירותים דומים, חופפים, אפילו זהים ומתחרים, הלקוחות שלהם הם בעצם אותם אנשים שאנחנו מחפשים, ולכן ללמוד איך נראים הלקוחות שלהם ומה המאפיינים שלהם, יספר לנו גם מי האנשים שאנחנו מחפשים. אז לצורך העניין, למשל, אומרי, אם אתה מתעניין בתזונה ובבריאות, אז מי היום, לצורך העניין, גורואים כאלה של תזונה ובריאות, ודיאטה, וכושר גופני אולי גם איפשהו, ומה המאפיינים של הלקוחות שלהם, של האנשים שעוקבים אחריהם? זה ייתן לך הרבה רמזים לגבי המאפיינים של הלקוחות שאתה מחפש לעצמך. כמובן, אם יש לנו עסק פעיל שחי, אז אפשר לאסוף הרבה מידע מתוך העסק עצמו. זה פחות רלוונטי לרוב האנשים שלנו בקבוצה הזאת, וגם זה פחות רלוונטי כרגע לגבי הקבוצה הזאת, כי אתם לא עוסקים בזה חוץ מאוסנת, אבל כשמריצים קמפיינים של פרסום בגוגל, בפייסבוק ובמקומות אחרים, אז גם שם יש נתונים שאפשר ללמוד על הקהל שלנו ולהפיק משם מידע. מה שעוד אפשר לעשות, ואני יכול להגיד לכם שזה משהו שאני עשיתי יותר מפעם אחת, להסתכל על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש שם המון מידע, צריך לדעת איך, מה בדיוק אנחנו מחפשים ואיך פה אנחנו מחפשים, אבל אפשר למצוא שם כל מיני דברים מעניינים. יש גם כל מיני פרסומים של לשכות מסחר שונות, יש מאמרים בתחום שלנו שיכולים שמדברים אולי על המאפיינים של הקהל שלנו. אם אנחנו עוסקים באיזשהו תחום, אז אנשים שכותבים על התחום הזה לפעמים עושים מחקרים ומפרסמים מידע שאפשר ללמוד ממנו על הקהל שלנו. יש אתרים באינטרנט לפעמים שאפשר למצוא בהם כל מיני סטטיסטיקות, בארץ זה פחות, בחול זה יותר. אחד הדברים שאני גיליתי שמאוד משתלם לעשות, זה לחפש לפעמים מידע גם באתרים בחול, למרות שהוא לא מדבר על הקהל המדויק שלנו פה בארץ, בהרבה מאוד מקרים יש מאפיינים דומים. אנחנו בסיכומו של דבר חיים בארץ בחברה מערבית, מודרנית, דומה במידה רבה לחברה בארצות הברית, באירופה, יש כמובן הרבה מאוד הבדלים, אבל אם אנחנו לא עוסקים בתחום שבו ההבדל התרבותי הזה מאוד מאוד חזק, אז יכול מאוד להיות שאותם מאפיינים של הקהל בעולם יהיו רלוונטיים גם לקהל שלנו פה בארץ, וזה משהו שאפשר ללמוד ממנו, וזה, כל הדברים האלה הם דברים מועילים. כשאנחנו מדברים על החלק של הפסיכוגרפיה, זה כבר קצת יותר מורכב. עכשיו, העניין הוא כזה, אמרתי קודם שאני אחזור לזה, לעניין של שההחלטה על קנייה היא החלטה רגשית. וזה משהו שהוא, קודם כל, כל מי שעוסק בשיווק יודע את זה, אבל גם מסתבר שחקר המוח תומך בזה. כשמסתכלים בפונקשנל MRI על המוח של אנשים בזמן שהם נדרשים לקבלת החלטות, רואים שהחלקים הפעילים של המוח בזמן קבלת החלטות, זה דווקא החלקים היותר עמוקים, הפנימיים של המוח, וזה החלקים לצורך העניין שהם מכנים אותם לפעמים המוח של הזוחלים, כאילו חלקים שירשנו באבולוציה מאבותינו הזוחלים. וזה לא שהמוח הרציונלי לא מעורב, הוא בפירוש מעורב, אבל הוא לא מחליט. זה, המחשבה הרציונלית היא חלק ממה שמייצר את הרגשות שלנו על, על החלטה, אבל זה לא ההחלטה עצמה. ואם אתם תחשבו לרגע על מצבים של קבלת החלטות, מצבים שבהם החלטתם משהו, אז אנחנו חושבים וחושבים, אבל בשנייה הזאת של ההחלטה עצמה, פועל משהו לא רציונלי. זה בא איפשהו מבפנים. ובעצם מה שקורה, זה שהרגש, שהחלק המוח הרגשי שלנו, הוא, הוא בעצם מקבל את ההחלטה, והמוח הרציונלי ממציא הסברים למה. ואנחנו צריכים לספק לאנשים את ההסברים למה, זה בהחלט חשוב, כדי שמישהו יקנה מאיתנו משהו, הוא בהחלט צריך להיות מסוגל להצדיק את עצמו גם רציונלית, למה זאת הייתה החלטה טובה, אבל רק טיעון רציונלי ממש ממש לא יעזור לנו למכור. מה שבפועל קורה, לפחות זה המודל שאני מאמין בו, זה שאיפשהו בתוך המוח של הבן אדם שמולנו, חלק ממנו דמיין לעצמו את עצמו במצב לאחר הרכישה, לעומת המצב הנוכחי שלו, ואהב את זה. והרגיש טוב עם הרעיון של איך הוא יהיה ומה יהיה לו אחרי שהוא יקנה את זה. וזה הבסיס האמיתי להחלטה. וכל הדברים הרציונליים, כל הסיבות הרציונליות, למה זה הכי נכון לי עכשיו לקנות את המקרר הזה, זה ככה, הייתה תקופה שהייתה פרסומת לדיוטי פרי, ואני חשבתי שזה ממש ממש, בדיוק הדוגמה הנהדרת לזה, זה האיש שבא עם הרמה של שקיות מהדיוטי פרי, ומתת, לא חסר, כאילו לא בזבזתי, חסכתי, כי זה עלה לה רק חצי מחיר. היא הוציאה המון המון כסף, אבל זה עלה לה רק חצי מחיר כל דבר. ולכן זה טיעון רציונלי לכאורה, שמאפשר להצדיק את ההחלטה הרגשית לקנות. אז אנחנו צריכים להבין את הפסיכוגרפיה של הקהל שלנו, כדי שנדע לגשת לחלק הזה של המוח של הבן אדם שמולנו, לפנות אליו, לגעת בו, לגרום לו להרגיש, לגרום לו לקנות את הספר שלנו, לגרום לו לקנות את הטיעונים שבספר שלנו. גם את זה אנחנו צריכים למכור, כשאנחנו רוצים בעצם להשפיע עליו, לשכנע אותו במשהו, לשכנע אותו במודל שלנו, לשכנע אותו בדרך שלנו, לשכנע אותו שיש לנו פתרון עבורו, זה הכל עובד על אותו דבר, על סוג מסוים של מחירה של משהו, ואנחנו צריכים לדעת את הפסיכוגרפיה של הקורא. אז מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת איך האנשים האלה תופסים את עצמם, אנחנו צריכים לדעת מה הם אומרים על עצמם, ובאיזה מילים או ביטויים הם משתמשים. ואני, זה גם כן דוגמה שאני חושב שאני הזכרתי בסדנה, מישהו שיש לו צפצופים באוזניים, לא בהכרח יגיב לפרסומת שמדברת על פתרון לטיניטוס, כי הוא לא בהכרח יודע שטיניטוס זה צפצופים באוזניים, אם הוא עדיין לא היה אצל רופא, ולא נעזר במישהו מקצועי שהשתמש בביטוי הזה, הוא לא בהכרח מכיר אותו. אז איך הוא חושב על הבעיה שלו? באיזה מילים הוא משתמש כשהוא מתאר את הבעיה שלו? כשהם מדברים על הבעיה הזאת, או על הצורך שיש להם שאנחנו רוצים לפתור, אז מה בעצם הם אומרים? באיזה מילים הם משתמשים? באיזה ביטויים? ומה הם אומרים על הבעיה שלהם? מה הם חושבים על הבעיה שלהם? וזה לא תמיד מה שהם אומרים, זה רובד יותר עמוק. איזה אמונות יש להם ביחס לבעיה הזאת? זה גם חשוב לדעת, כי אם אני מאמין שהדרך היחידה להשיג אוטוריטה ולחשב מומחה, היא להגיע לפחות לתואר שלישי באקדמיה, ולפרסם המון מאמרים אקדמיים, ושהאנשים באקדמיה יגידו עליי דברים טובים, אז אם אני מישהו כזה, יש סיכוי טוב שאני לא אבוא לתוכנית של שמעיה דוד, שמציע לי איזשהו מסלול חלופי לאוטוריטה, שעובר דרך כתיבת ספר להמונים. כי אני פשוט לא מאמין שזאת הדרך. זה אני לא קונה את הנחת היסוד שמתחת לעניין, ולכן אני לא אבוא. אז אני חייב, אם אני רוצה לשכנע כזה בן אדם, אני חייב להבין מה הוא מאמין, כדי שאני אוכל להציע לו אמונה חלופית, כדי שאני אוכל לתקוף את האמונה הנוכחית שלו, כדי שאני אוכל להראות לו אולי את הפגמים באמונה הנוכחית שלו, אבל כך או כך אני חייב להבין את זה, אחרת זה לא עובד. אני צריך להבין מה הוא מרגיש ביחס לבעיה שלו, בגלל שהעניין הוא רגשי, אז אני חייב להבין מה הוא מרגיש כלפי הדברים האלה. מה התסכולים? עכשיו שוב, זה אולי נשמע קצת ציני, אבל כאב מוכר. וצורך מוכר, וככל שהצורך הוא יותר דוחק, אז יש לנו יותר סיכוי למכור. יש סיפור, בתחום של אנשים שלמדו שיווק, זה די ידוע, אחד האנשים הראשונים שעסקו בפרסום ושיווק בצורה שיטתית, יש עליו סיפור שהוא פעם בא ללמד איזושהי קבוצה של אנשים, והוא אמר להם, שהוא יעשה איתם תחרות. הוא ייתן להם, הם עכשיו כולם הולכים לפתוח דוכן נקניקיות, והוא מוכן לתת להם איזה יתרון שהם רוצים, ועדיין הוא יראה להם שהוא מנצח אותם. והם רצו את הנקניקיות הכי טובות, והם רצו את המיקום הכי טוב, והם רצו כל מיני דברים, הוא אומר להם, אני נותן לכם כל זה, ועדיין אני מנצח אתכם, למה? כי יש רק יתרון אחד שאני רוצה לעצמי, הוא אמר, אני רוצה קהל רעב. וזה בדיוק העניין, כשיש מולנו קהל רעב, כשיש מולנו אנשים שיש להם בעיה, שיש להם משהו שמציק להם, והם מחפשים פתרון באופן פעיל לבעיה הזאת, אז באופן יחסי קל לנו מאוד להציע להם את הפתרון שאנחנו רוצים. אם אנחנו עומדים מול אנשים שאין להם שום בעיה או צורך מציק, אז בעצם הם לא צריכים אותנו, זה די טבעי. ואז הם לא לקוחות שלנו. מה האנשים האלה אומרים ביחס לפתרונות שמציעים להם כבר היום, ושאנחנו אולי מתכנים להציע להם? האם הם מאמינים שתזונה משפיעה על הבריאות, או שלא? האם הם מאמינים שפתרונות פלא של כל מיני כמוסות אשכוליות עוזר לדיאטה, או כל מיני דברים כאלה? מה הם אומרים? מה הם חושבים על הדברים האלה? איזה אמונות יש להם על הדברים האלה? איך הם מרגישים כלפי הדברים האלה שמציעים להם? זאת אומרת, גם כלפי עצמם וגם כלפי הפתרונות שמציעים להם, אנחנו רוצים לדעת הכל, אנחנו רוצים לדעת מה הם חושבים, מה הם אומרים, מה הם מרגישים, מה הם מאמינים, מה התסכולים שלהם ביחס לפתרונות האחרים. למה? כי כל פעם שיש לאנשים תסכול מפתרון שאחרים מציעים להם, זו הזדמנות עבורנו לבוא ולתת להם פתרון אחר שיפתור את התסכול הזה. אם אנחנו יודעים לעשות את זה, אם אנחנו יודעים להציע להם פתרון שיפתור את התסכול שלהם, אז אנחנו נותנים להם הרבה ערך, וזה נותן לנו הזדמנות להצליח. על מה אנשים מקבלים החלטות? על איזה בסיס אנשים מקבלים את ההחלטות שלהם בנוגע לעניין הזה? זה גם כן חשוב מאוד, כי אנשים מקבלים החלטות על בסיס של כל מיני דברים. האם בנוגע לבעיה הזאת הם נוהגים להתייעץ עם רופא? האם הם נוהגים להתייעץ עם החברה הכי טובה שלהם? האם הם נוהגים לקרוא מודעה בעיתון, וזה מספיק להם לקבל החלטות. אחד הדברים, אני לימדתי הרבה קורסי קואוצ'ינג, ואחד הדברים שאני תמיד ניסיתי להסביר למאמנים, וזה, השתמשתי בדוגמה אולי קצת פשטנית, אבל אני חושב שהיא מאוד ברורה, ניסיתי להסביר לאנשים האלה שבסיכומו של דבר למאמנים, אין שום דבר שעובד יותר מאשר המלצה מפה לאוזן, וזה מפני שזה שירות די אינטימי שאנשים מתייעצים עם חברים עליו. אנשים לא, וזו הדוגמה שאני השתמשתי בה, אני חושב שאף אישה לעולם לא בוחרת את הגיניקולוג שלה על בסיס של איזושהי מודעה בעיתון. והיא שואלת את אמא שלה, את החברות שלה, את אחותה, אני לא יודע מי, אבל סביר להניח שזה לא ממודעה בעיתון. כי זה משהו שהוא מאוד אינטימי וחשוב, ולכן זה לא מה שאנחנו משאירים ככה באוויר. אז על בסיס מה אנשים מקבלים את ההחלטות בנוגע לבעיות שאנחנו רוצים לדבר עליהן, שאנחנו רוצים לפתור להן. זה יעזור לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהם יחליטו לקחת את הפתרון שלנו. וזה חשוב גם לכתיבת הספר וגם אחר כך למחירת הספר. ועוד משהו מאוד חשוב זה מה הם יודעים ומרגישים אבל לא מדברים עליו. הרבה פעמים לאנשים יש תחושות, אמונות, חששות, פחדים, שהם לא מדברים עליהם, אבל הם איפשהו שם. גם זה משהו שכדאי להבין, כי הוא מאפשר לנו לגעת ברגשות העמוקים יותר, וככל שנדע לגעת ברגשות, כמו שאמרתי, זה יותר יעיל. ולפעמים יש דברים שהם אפילו לא מודעים להם, זה קצת יותר נדיר, אבל זה קיים, ולפעמים אם אנחנו מכירים אותם מספיק טוב, אנחנו יודעים מה מפעיל אותם, אפילו שהם עצמם לא יודעים מה מפעיל אותם. וגם זה מאפשר לנו לגעת בהם בצורה יותר משמעותית, יותר עמוקה, וזה מאפשר לנו לכתוב ספר שיותר מדבר עליהם, וייתן להם הרבה ערך, וגם למכור את הספר הזה אחר כך. אז איך אנחנו נדע את כל הדברים האלה? איפה אנחנו יכולים ללמוד את כל הדברים האלה? אז יש הרבה מקומות אפשריים. קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל איפה הקהל שלנו משוטט ומה הוא קורא. למשל, באינטרנט, איזה אתרים, איזה בלוגים, איזה מאמרים, איזה קבוצות בפייסבוק, בלינקדאין, איפה מדברים על הבעיות האלה, מה אומרים על הבעיות שלהם, מה אומרים על הקהל שלהם, כל הדברים האלה זה מקורות מידע טובים. איזה נושאים במקומות האלה גררו הכי הרבה תגובות, זה מאוד מאוד חשוב. כשאתם מסתכלים על בלוג או מאמר או פוסט או כתבה, ככל שיש יותר תגובות לעניין הזה, סימן שזה נגע במשהו יותר משמעותי מצד הקוראים האלה. זאת אומרת, ככל שאנשים מגיבים יותר, סימן שהנושא שנגעו בו הוא יותר משמעותי עבור הקהל הזה. נוסף לזה, כשאנחנו קוראים את התגובות האלה, מה אנשים אומרים? זה חשוב ללמוד. אפשר גם להסיק מהתוכן הרגשי של האמירות האלה, האם אנשים מתלהבים, כועסים, ממורמרים, מתוסכלים, מאושרים, מה התגובות שלהם, גם מזה אפשר ללמוד. כמובן, הספרים המצליחים בתחום. וזה המתחרים שלנו, על מה הם כתבו, מה כתוב בביקורות של מומחים על הספרים האלה, מה הקוראים כתבו על הספרים האלה. ומשהו חשוב, אנחנו מחפשים בעצם רמזים ולא תשובות. אוקיי? זה נקודה מאוד מאוד חשובה. בדרך כלל לא נמצא את המידע הפסיכוגרפי שאנחנו מחפשים, את החלק העמוק יותר שלו, ונראה מה אנשים אומרים. אנחנו אולי נצליח להסיק קצת על הרגש שמאחורי זה, אבל בדרך כלל אנחנו לא נמצא תשובות מדויקות חד משמעיות לשאלות שלנו, לכן אנחנו מחפשים רמזים. עכשיו, אם אנחנו מחפשים רמזים, וזה משהו שאני הצעתי אותו בסדנה, וגם נתתי לכם בחומרים של הסדנה את הדוח ההוא שמדבר על איך להשתמש באתר של אמזון כדי להפיק ממנו משהו. ואתם יודעים משהו? אני אפילו אעבור רגע, ואני אעשה את זה אפילו אונליין. אני אשתף את המסך שלי כאן. אני אבוא רגע לאתר של אמזון, ובואו נחפש רגע משהו, בואו נחפש פלאוליטיק דייט. כמובן כדאי לעשות את זה באנגלית. סליחה?
אני לא שומעת אותך.
אני לא יכול הרבה לעשות יותר ממה שאני כרגע, אז אולי תנסי להגביר שם למקסימום. אז אם אני מחפש משהו באמזון, באתר של אמזון, אני מקבל רשימה של ספרים. יש פה רשימה מאוד, אני חיפשתי במקרה הזה בנושא של עומרי, את תזונת פלאו, וספציפית חיפשתי דיאטות פלאו, ואני רואה פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים. אז בואו נסתכל רגע על מה אני יכול לראות פה. קודם כל, בנקודה הזאת, אוקיי, רק שנייה, אני אחזור לפה, אפשר לראות שיש 163 תוצאות במקרה הזה בחנות קינדל, זה אפילו לא בכל אמזון, זה רק בחלק של הספרים האלקטרוניים, שהכותרת שלהם כוללת את המילים האלה. זאת אומרת, קודם כל אני יכול לראות שזה נושא מעניין. עכשיו, יש פה הספר שבראש הרשימה, זה הספר שהוא כרגע הכי נמכר באמזון. מה שאמזון עושה, הוא מחזיר להם תוצאות לפי כמויות מחירה. ככל שאני יורד ברשימה, זה ספר שפחות נמכר, אבל מאחר שיש פה הרבה כאלה, אני יכול להגיד לכם שכולם כנראה נמכרים מאוד. אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה כזה דבר. קודם כל, כשאני לוחץ על הספר הזה, ומגיע לדף של הספר, הוא מאפשר לי פה לעשות מה שנקרא look inside. זאת אומרת, אני יכול לפתוח את הספר ולראות, זה נדמה לי מראה לי עד 10% מתוכן הספר. עכשיו, החלק הזה הוא חשוב, כי 10% מתוכן הספר, ולמשל, מדבר בדרך כלל כולל את רשימת התוכן. אז אני יכול לראות, אפילו אם אני לא יכול לקרוא את כל הספר, אני יכול לדעת בעיקרון לפחות מה הנושאים שכתבו עליהם. ואני גם יכול לראות חלק מהספר. נראה כמה עמודים ראשונים. וזה מאוד מאוד מועיל לי. אני אסגור את זה רגע עכשיו. זה דבר ראשון שמועיל לי. דבר נוסף שיכול להועיל לי מאוד, זו העובדה שיש מתחת לספר ולתיאור שלו, יש ביקורות של הקוראים. ויש לי גם את הרייטינג, את מה הציון של הספר. אתם יכולים לראות שפה 54 קוראים נתנו ציון לספר, זה לא מעט, זה ממש לא מעט באמזון, ורובם נתנו ביקורות בסך הכל טובות, ציונים של 5 הם הכי הרבה, וגם 4 שזה ציון טוב עדיין, 3 זה סביר, נתנו ביקורות טובות לספר. אז אני יכול להיכנס ולהתחיל להסתכל על מה אני רואה פה. אז הנה אחת הביקורות שיש פה, היא אומרת, שמעתי הרבה על דיאטת פלאו, אז כשמצאתי את הגייד הזה, החלטתי שהגיע הזמן להבין מה זה, אני אוהב את זה כל כך, שאחת ההחלטות שלי זה שאני עוברת לדיאטה הזו. הספר הזה מלמד בצורה ברורה מה זה בדיוק, וזה מאוד מועיל, כי זה נותן לי מתכונים טעימים, וקל מאוד לקרוא אותו, וזה נותן המון מידע, ממש שווה להסתכל בזה. עכשיו, מה בעצם אני לומד מהביקורת הזאת? אני לומד מהביקורת הזאת, מה מעניין את הקורא, או הקוראת, אפילו בטוח מי זו, או הוא או היא, הספציפיים האלה. מה בעצם אמרו לי פה? אני שמעתי על זה הרבה, אני התלהבתי מזה, זה כתוב מאוד ברור, קל מאוד לקרוא את זה, יש פה מתכונים טעימים, זאת אומרת, זה דברים שהקורא הזה אהב, אוקיי? וזה אומר לי משהו על קהל הקוראים שלי, זה אומר שקהל הקוראים שלי מתלהב מזה. עכשיו, אם אני אעבור על כל הביקורות האלה ואסכם לעצמי מה כל אחד אמר, ממה הוא התלהב, אז כבר אני נותן לעצמי איזשהו יתרון ראשוני בשאלה, מה יהיה בספר שלי, או מה כדאי שיהיה בספר שלי, שקהל הקוראים אוהב. וזה כבר נותן משהו, זה חשוב. אבל אפשר להבין מזה עוד דברים. אני אלך כרגע חזרה דווקא לדוגמה שיש לי במצגת שלי, כי אני לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן על לעשות ניתוח אונליין של הדוגמה הספציפית הזאת, שעשיתי בחי, אבל פה הדוגמה שאני כרגע הכנסתי למצגת, היא בדיוק כמו אותו דבר, אתם יכולים לראות, זה דף אמזון, אולי נראה טיפה אחרת, כי מדי פעם משנים את העיצוב, אבל זה אותו דבר, יש לי פה, אני חיפשתי, במקרה הזה, המונח שחיפשתי, היה Confident Child, ילד בעל ביטחון עצמי, וקיבלתי רשימה של ספרים, ובמקרה הספציפי הזה בחרתי להסתכל דווקא על הספר השני, בגלל שהיו לו יותר ביקורות. וכשהסתכלתי שם, אז ראיתי פה שני דברים. אחד, הביקורת הכי מועילה החיובית, והביקורת הכי מועילה השלילית. עכשיו, מי קובע אם הביקורת היא מועילה? קוראים אחרים. אנשים אחרים שקוראים את הביקורת על הספר, מסמנים האם הם אהבו את הביקורת הזאת, האם הם מצאו אותה מועילה או לא. ואז זה נותן לי עוד פעם, זה נותן לי מידע חיובי ושלילי, מה אנשים אהבו בספר, מה אנשים לא אהבו בספר. ואני יכול להמשיך להסתכל ולראות מה עוד יש לי, איזה עוד ביקורות יש לי ומה כתוב בהם. ומה שעשיתי היה פשוט, כדי להדגים גם כמה זה לא מסובך עם האנגלית, למי שאולי לא כל כך שוטף כמוני באנגלית, לקחתי, פתחתי את האתר של גוגל טרנסלייט, העתקתי את הביקורת כמו שהיא, פשוט לקחתי את הטקסט באנגלית, העתקתי אותו מהמסך, שתלתי אותו בגוגל וקיבלתי את התרגום. עכשיו, התרגום הזה הוא לא תרגום סופר מדויק דקדוקית בעברית, אבל תסתכלו כמה בסך הכל זה טוב. ספר זה הוא נהדר. כמו אב פעיל ומעורב, אני להוט לעשות את מה שטוב ביותר עבור התינוק שלי, אבל מאז שזה הילד הראשון שלי, אני לא באמת יודע מה אני עושה חצי מהזמן, ואני מטיל ספק כי מה שאני עושה האחר, המחצית, היא בעצם הולכת לעשות את הבן שלי יותר טוב בכל דרך שהיא. אז נכון שזה עברית משובשת, אבל אני חושב שדי ברור לנו מה הוא אמר. Okay? ולכן אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה, ולהפיק ממנו הרבה ערך עבורנו, גם בלי להסתבך עם תרגום או עם אנגלית מדויקת. אז מה שאני עשיתי פה, היה להראות לכם מה עושים עם המידע הזה. אני לקח טבלה, ואגב, בחומרים, בדוח ההוא שצירפתי לכם, יש גם את הטבלה הזאת לדעתי, אבל אני אדאג שתהיה לכם אותה בכל מקרה, ואני מחלק את הטבלה הזאת לארבעה טורים. אחד, מה הם אומרים? מה הם אומרים זה פשוט המילים עצמם שהם משתמשים בהם, הטקסט. אחר כך, מה שבא אחר כך זה כבר ניתוח שלי של הטקסט, זה כבר מה אני מבין מתוך זה. ארבעה טורים עוד פעם, מה הם מרגישים, מה הם מאמינים, מה הם רוצים. אז אם אני לוקח את הטקסט הזה שהקראתי לכם כרגע, אוקיי? ופשוט חתכתי אותו לחלקים שנראו לי הגיוניים, ואפילו עוד פעם, לא טרחתי אפילו לתקן אותו, את העברית שלו. אב פעיל ומעורב. אוקיי? אני חושב שהבן אדם הזה מרגיש איזושהי גאווה על זה שהוא פעיל ומעורב, שזה חשוב לו, שזה משהו משמעותי עבורו. אני מסיק מתוך זה שהוא מאמין שהוא צריך להיות מעורב ופעיל. אם הוא גאה על זה שהוא פעיל ומעורב, אם הוא מציין את זה בתור דבר ראשון, אז כנראה שהוא מאמין שזה נכון, שהוא צריך להיות מעורב ופעיל בגידול הילד שלו. ואז אני מנסה להבין מזה מה הוא רוצה בעצם, אז כנראה שהוא רוצה להשפיע על גידול הילד שלו. Okay? וכנראה על איך, מה שיצא מהילד שלו. עכשיו יש לי את המשפט הזה, אני להוט לעשות את מה שטוב ביותר עבור התינוק שלי, אבל בגלל שזה ילד ראשון, אני לא באמת יודע חצי מהזמן מה אני עושה. אז פה יש לי את העניין של מצד אחד התלהבות, אני להוט, אבל חשש. אוקיי, גם יש לו חששות. מה הוא מאמין? מה אני יכול להסיק מתוך זה על מה שהוא מאמין? הוא כנראה מאמין שיש איזשהו ידע שהוא נכון. יש איזשהו נכון איך לגדל את הילד. הוא לא יודע חצי מזה. אוקיי, אז מתוך זה אני מסיק שיש, שהוא מאמין שיש משהו שכן צריך לדעת, ושהוא לא יודע את כולו, אוקיי, אין לו את כל הניסיון הזה, וצריך ניסיון כדי לדעת מה לעשות. ומה שהוא בעצם משדר שהוא רוצה פה, מה שאני קולט מתחת לטקסט שהוא בעצם רוצה, זה להרגיש ביטחון שהוא עושה את הדבר הנכון, להרגיש ביטחון בזמן שהוא פועל כהורה, כדי שהוא לא יחשוש שהוא יעשה משהו לא טוב לילד שלו. ואם אנחנו עוברים לשורה הבאה, אז זה עוד יותר כך. אני מטיל ספק שהבן שלי יצא נזכר ממה שאני עושה בחצי הזמן. אז שוב, יש פה חשש ויש פה אפילו ספק עצמי, וזה אומר שהוא חושש שהוא עלול לעשות טעויות שיזיקו לילד שלו. ומה שהוא היה רוצה אם ככה, אם הוא חושש מזה, אז מה שהוא היה מעדיף כמובן, מה המצב שהוא רוצה, זה ודאות שזה לא יקרה, ודאות שמה שהוא יעשה זה יהיה לטובת הילד שלו. ואז יש עוד משפט שהוא אמר שנראה שאת כל הספרים כתבו עבור אמהות ולא עבור אבות, והספרים שכתבו לאבות הם החלק של, מדברים הרבה על איך אני מרגיש במקום מה אני צריך לעשות לילד שלי. אז פה הוא משדר איזושהי תחושה של תסכול, איזושהי תחושה שמשאירים אותו בחוץ, שכתבו אותם עבור אמהות ולא עבורו. עכשיו, מתוך זה, מה אני יכול להבין? אני יכול להבין שהוא חושב שאבות צריכים מידע אחר על איך מגדלים ילדים מאשר אמהות. וזה כבר נקודה, כל הנקודות חשובות, אבל זה למשל משהו מאוד מאוד חשוב. אם אני פונה לקהל ספציפי של אבות, אז יש פה נקודה שאני צריך לשקול, ובעצם מה שהוא אומר, אני מסיק את זה עוד פעם, מתוך זה שאומר, עסקו פה יותר מדי בחלק של הרגש, של איך אני מרגיש, אז אומר, כאילו, בעצם מה הוא אומר, תעזבו אותי מזה, תגידו לי מה אני צריך לעשות, תנו לי עצות, תנו לי משהו טכני, לא פסיכולוגיה, תנו לי משהו ספציפי לעשות, תנו לי פתרונות ברורים. עכשיו, כל הדברים האלה שאני מבין על הקהל שלי, מתוך ניתוח הביקורות האלה, זה פשוט שווה זהב. זה אין, בעצם מה שהאנשים האלה עושים, הם נותנים לכם רישיון לקרוא את המחשבות שלהם. הם מניחים את המחשבות שלהם בצורה ברורה בתוך אמזון, ונותנים לנו את ההרשאה, את היכולת לקרוא את המחשבות שלהם. ואין, אני לא מכיר כלי יותר חזק מזה. לצערי, אין לנו בארץ אתר ביקורות, אתר מאמרים, או משהו שמכיל כזה ריכוז של מידע ותגובות של גולשים, לכן אני, למרות האנגלית, מפנה אתכם לאמזון, אבל אני מקווה שהראיתי לכם ככה, איך התרגום גוגל יכול לעשות לנו את החיים קלים למרות זאת, ובלי להסתבך יותר מדי. ואם אני אחזור רגע עוד פעם לאמזון, אז בואו ננסה רגע משהו אחר, ננסה את התחום של גלית, בואו ניכנס רגע לתחום של פוריות. נכנסתי ל-fertility problems, סתם כך, כי אני אפילו לא יודע אם זה מונח רלוונטי, אוקיי? אבל בואו נסתכל רגע על הספר הראשון שפה, שיש לו 36 ביקורות, והוא עוסק בנושא של חוכמת הפוריות, איך רפואה סינית מסורתית יכולה לעזור להתגבר על בעיות של פריון. אז אני כרגע הולך ישירות... כן?
לא רואים את הדף.
סליחה, כן, אני שכחתי לשתף את המסך. אני העברתי לעצמי באושר ושכחתי לשתף את המסך, נכון, טוב שאמרת לי. רגע, איפה אנחנו? אנחנו צריכים להיות פה. תראו, זה היתרון של אינטראקטיב, אוקיי? אז הקראתי פה fertility problems, קיבלתי רשימה של ספרים, יש פה כל מיני, יש פה pregnancies for dummies וכולי, אבל אני כרגע הולך ספציפית לראשון שהוא כרגע מה שמעניין אותי, ואני הולך ישירות לביקורות. אני יכול קודם כל לראות פה את הביקורות הכי גבוהות, אבל אני אכנס בכל זאת לתוך הספר, ואני אסתכל רגע על הביקורות יותר לעומק. אגב, דרך אגב, יש פה עוד מידע שיכול אולי לעניין אתכם, לא ששווה להתעמק בזה בשנייה הזאת יותר מדי, אבל הדברים פה, המספרים פה אומרים לנו גם משהו על עד כמה הספר הזה נמכר, ועד כמה הוא, זה גם נותן לנו רמז עד כמה הוא מקובל. אבל שוב, יש לנו פה ספר שהקוראים שלו, רובם נתנו לו ציון מצוין. 23 קוראים נתנו לו ציון של 5 כוכבים, 9 של 4. זאת אומרת, הקוראים הספציפיים שקראו את הספר הזה התלהבו ממנו. עכשיו, האם הקוראים האלה רלוונטיים לי? אני לא יודע. אני לא בטוח שאנשים שמאמינים ברפואה סינית, זה דווקא הקהל שלי. אבל זה כן אומר לי שבהקשר של הספר הזה ומה כתוב בו, הקהל שהגיב לו הוא קהל מאוד רלוונטי. אז אם אני חושב שזה כן רלוונטי לי, גם התגובות האלה רלוונטיות. אז בואו נסתכל רגע על התגובה הראשונה. יש לי שני ילדים נפלאים תודות לטיפול מדהים שקיבלתי מדוקטור וו. הספר הזה מסביר איך הטיפול בקליניקה שלה הפך אותי מאישה לא פוריה, כמו שהרופאים המערבים תיארו אותי, לאימא עסוקה לשני ילדים. השיטות שלה נראות לעתים מוזרות, אני עדיין לא מבינה איך זה הכל עבד, אני לא יודעת בדיוק איך הפק שלי עובד גם כן. אני רק יודעת שזה עובד. ואני כרגע כבר בסיבוב השלישי שלי, מקווה למספר 3, הסיפור שלי נמצא בספר שלה וכולי. אוקיי, אז שוב, יש פה הרבה דברים שאפשר להבין מזה. לצורך העניין, האישה הזאת אומרת, לא אכפת לי כל כך להבין למה זה עובד, מה שחשוב לי בעיקר שזה יעבוד. בוא נסתכל על הדבר הבא. קניתי וקראתי מספר גדול של ספרים בנושא של בעיות פריון, חלק טובים, חלק חסרי ערך, וחלק שמציעים מידע שהוא מספיק ייחודי ומעניין כדי שאני אשמור אותם באוסף שלי. זה ספר ששומרים. אוקיי? טיפים מצוינים לדיאטה סינית, שונה מאוד מהדיאטה המערבית, ועוד תרגילים, מסאז' בטן, סיפורי הצלחה, אקופונקטורה, מומלץ מאוד. שוב, מה אני יכול להבין מזה? יש פה מישהי שקראה הרבה ספרים. היא מעריכה את הספר הזה מעל אחרים. מה היא אומרת לי בעצם? אני שומרת אותו כי יש פה טיפים טובים, יש פה תרגילים, יש פה דברים שאני יכולה לעשות, יש פה סיפורי הצלחה, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתה זה אומר מה שהיא חיפשה בספר, היא מצאה בו. זה המשמעות של זה שהיא נתנה לו ציונים גבוהים. בואו נסתכל על הבא בתור. ספר מדהים, כתוב מצוין וקל לקרוא אותו, וכיף לקרוא אותו, מכסה את כל הדברים שעשיתי כדי שאני אוכל ללדת ילד נפלא ומושלם, שנה אחרי שהמומחים המערביים אמרו לי שזה אף פעם לא יקרה. אני אוהבת את הספר הזה, תקנו אותו, תלכו על זה וכולי. שוב, מה בעצם יש פה, וזה גם דרך אגב הוזכר גם קודם, חוסר אמון ושלילה של הרפואה המערבית הסטנדרטית שלא עזרה להם. עכשיו, אני ממש לא בן אדם לשפוט האם הרפואה המערבית אפקטיבית או לא בבעיה של חוסר פריון, אולי יותר מזה אני מוטה מפני שסבתא שלי זיכרונה לברכה ודוד שלי שניהם עסקו במרפאת הפריון בהדסה במשך כל החיים שלהם, אז אולי אני בעייסת, אבל זה בכלל לא משנה, אני לא הקהל. הקהל לנושא הזה מראה פה בקול מאוד סלול, מאוד ברור, הוא מעיד פה על תסכולים, על בעיות, על אמונות, על מחשבות, אפשר ללמוד מזה המון, זה כלי מופלא, ואני ממש ממש מציע לכם להשתמש בו, כדי שאתם תוכלו להפיק את המידע הזה עבורכם. אין פשוט משהו שאני מכיר שיכול לתת לכם את המידע הזה, פשוט אין. עכשיו זה לוקח קצת זמן, זה משהו שמצריך קצת עבודה, כי צריך להיכנס לאמזון, ולחפש קצת לפי הנושא שלכם, ולהסתכל על הספרים שאנשים מגיבים, ולראות קצת על מה הספר כותב, ולראות מה הביקורות שהיו, ואולי לתרגם את זה, ואז צריך גם להסתכל על זה, כי כמו שאמרת לכם, בעצם בטבלה הזאת, רק הטור הראשון זה מה שהם אמרו, אחר כך אני בעצם צריך לנתח לעצמי את זה, ולנסות להבין מזה משהו. מה שהם אמרו זה רק הרמזים, מה אני מבין מזה, זה כבר התובנות. אבל אם אתם תעשו את זה, זה ייתן לכם תובנות פשוט מדהימות לגבי הקהל שלכם, לגבי מה שמעניין אותו, לגבי מה שמלהיב אותו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. אגב, ביקורות שליליות על ספרים חשובות באותה מידה, כי הן אומרות לכם ממה הקהל יתאכזב. אוקיי, הוא קנה את הספר, הוא קרא אותו, הוא לא אהב אותו כי... כי חסר בו, כי הוא שטחי, כי הוא יותר מדי כזה, או פחות מדי אחר, או מה שזה לא יהיה, חשוב באותה מידה ביקורות שליליות כמו ביקורות חיוביות, גם זה וגם זה מלמד אותנו. מאוד 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 מועיל וחשוב העניין הזה. אז מה זה אומר לגבי הספר שלנו? סליחה. זה אומר לי קודם כל מה הכי חשוב שאליו כדאי להתייחס, זאת אומרת, דיברתי קודם על זה שהקהל, הכאבים של הקהל, התסכולים שלו, הבעיות שלו, הצרות שלו, זה כדאי לגעת בזה, להתמקד בזה, כי זה מה שמעניין אותם. אז למה אני הולך להתייחס בספר? למה, מבין כל הבחירות האפשריות, למה כדאי לי להתייחס? כי זה מה שמעניין את הקהל שלי, וזה מה שיצליח. מה התוצאות התועלות שהקוראים שלי הכי מעוניינים לקבל? זאת אומרת, במה אני צריך להתמקד בשלב הפתרונות? מה הקהל שלי מאמין על העניין. שוב, מה הוא מאמין זה חשוב, כי אני צריך להתחבר לאמונות האלה, או לסתור אותם. זאת אומרת, אם הוא מאמין משהו שטוב לי, אני צריך לחזק את האמונה הזאת. אם הוא מאמין בדברים שמפריעים לפתרון שאני מציע, אני צריך למצוא דרך להחליש, לסתור, לקעקע את האמונה הנוכחית שלו, כדי שהוא יקבל את האמונה שבזכותה הוא כן יקרא את הספר שלי וכן יתלהב ממנו. אז יש לי אמונות נכונות שצריך לחזק, ויש לי אמונות מוטות שצריך לסתור. מה הרגשות המובילים של הקהל כדי שאני אדע איך אני מדבר אליו? תחשבו למשל, אם אני מדבר רגע על העניין הזה של הפריון, ואם אני גם כן כותב ספר שעוסק במשהו שהוא לא קשור לרפואה המודרנית, ואולי אפילו מתנגד לרפואה המודרנית, אם זה מה הכיוון שאני לוקח, אז מה שאני רואה פה בעצם זה שלפחות לחלקים מהקהל הרלוונטי, יש תחושות שליליות כלפי הרפואה המודרנית בגלל השלילה שהם קיבלו, בגלל זה שלא עזרו להם, בגלל זה שאמרו להם שזה לא יצליח. אז אני יכול להשתמש בזה. תחשבו פשוט על אפילו כותרת פשטנית מאוד. אוקיי? האם גם הרופא שלך אמר לך שלעולם לא תוכלי ללדת? אוקיי? או משהו כזה? עכשיו, זה כותרת מאוד גסה ובוטה, אני לא דווקא ממליץ להשתמש בה בצורה הזאת, אבל העניין עם כותרת כזאת שהיא תופסת את הקהל הרלוונטי ישר בבטן. זה פשוט, זה להושיט יד ולמעוך למישהו את הלב. בגלל זה זה קצת בוטה מדי אולי, וזה לא בהכרח הגישה הכי טובה. אבל משהו יותר מעודן בכיוון הזה, עדיין ייגע בקהל. ואני רוצה להיות מסוגל לגעת בקהל, כי אחרת, אם אני לא נוגע ברגש שלו, ואני לא מתחבר אליו, אז לא עובד. אז אני לא בכך חייב לגעת בקהל בצורה של לדרוך לו על היבלות, יכול להיות שאני ארצה לגעת בו בצורה אחרת, בצורה של... וזה גם יכול להיות בצורה אחרת, העניין הזה של כותרת אחרת, זה... הרופא בקופת חולים אמר לי שהוא לא מאמין שאני אצליח ללדת אי פעם, אבל הנה התמונה של הילד שנולד לי בעקבות, לא יודע מה, טיפול שלי ברפואה סינית, שזה דרך אחרת לעשות את זה. אבל כל הדברים האלה זה דברים שצריך לעשות מתוך היכרות עם הקהל, ועם מה שאני רוצה לעשות, החיתוך הזה בין אני והידע שלי והקהל. וחשוב, חשוב, חשוב להבין את הקהל כדי שנדע לחתוך את זה בצורה טובה. אז אני צריך לחשוב, אחרי שאני עושה את העבודה הזאת, איך כדאי יהיה לי להשתמש ב... דברים האלה בכתיבה שלי. אז עכשיו יש לנו פה הזדמנות לדבר על זה קצת, ואחר כך אני אתייחס גם לשאלה של מיכל שלא קשורה לזה כרגע. אז אם אתם רוצים לשאול על זה משהו, זו הזדמנות טובה, ואומרים, מאחר שאותך אנחנו לא יכולים לשמוע כרגע, אז אם אתה רוצה לשאול שאלה בצ'אט, אתה יכול, רק תביא בחשבון, שכמו שאמרתי קודם, אתה שומע אותנו כיוזר רגיל בדיליי של בערך 35 שניות, אז גם אם תשאל משהו, עלול לקחת לי קצת להגיב. גלית, מיכל, שאלות?
יש לי שאלה.
כן.
בעצם שתי שאלות. אם כל, נגיד אני אוספת את המידע הזה, ואז כן. גם לאיזה תבניות אני, כלומר כל המידע עוזר לי רק בשביל הספר, או בעצם כאילו המידע עוזר לי, כלומר רק השיווק, כי נראה לי אני צריכה לבנות דברים שאליהם מגיע השיווק הזה. אם אני משווקת, אז קהל מגיע. אז הקהל מגיע, אני צריכה בעצם, לא יודעת, ליצור דברים שהקהל יגיע אליהם. אני לא יוכל לקבל כל כך הרבה לקוחות פרטיים. אני חושבת כאילו במובן רחב יותר, כי המידע הוא מאוד מאוד חיוני על כל הלקוחות.
אוקיי, אז אני מקווה שהבנתי את השאלה, אני אנסה לענות, ואם לא עניתי נכון, אז תחזירי אותי. קודם כל, המידע הזה בעיניי הוא חיוני גם לשיווק וגם לכתיבת הספר, ובכלל, זה משהו שכל אחד מאיתנו שפונה לקהל מסוים, כדאי לו לאסוף את המידע הזה ולהשתמש בו, כי זה מלמד אותנו על הקהל שאליו אנחנו רוצים לדבר. וזה חשוב לכל אחד, זה חשוב לבעל חנות מקולת, זה חשוב לכל מטפל, לכל יועץ, לכל מאמן, לבעל חנות רהיטים, זה לא משנה. כל מישהו מאיתנו שעובד עם הקהל, גם זה חשוב למדריך מצופים. אם מישהו רוצה להיות מדריך טוב בצופים, היה כדאי לו לדעת את זה על בני הנוער שהוא מדריך, כי זה יעזור לו להבין אותם, זה יעזור לו, התובנות האלה יעזרו לו לתקשר איתם בצורה אפקטיבית. לא חשוב אפילו מה הוא רוצה לתקשר איתם. אז קודם כל אני חושב שזה חשוב לכל דבר. ספציפית לגבי השאלה של שיווק, יש פה שתי גישות ורק אחת מהן נכונה לכם. יש אנשים שמפתחים עסקים כדי להרוויח כסף. וזה כרגע מה שמעניין אותם כשהם מפתחים את העסק. ואז מה שהם בעצם אומרים, זה אם אני אסתמך על הדוגמה שנתתי קודם, תראו לי איפה יש קהל רעב, אני אלך לשם ואמכור להם אוכל. זאת אומרת, מה שאנשים האלה עושים בעצם, הם מחפשים בעיה גדולה שיש להרבה אנשים, ואז הם מציעים לאנשים האלה איזשהו פתרון, כי הם יודעים שיש פה הרבה קונים פוטנציאליים, ואת האנשים האלה פחות מעניין מה בדיוק הם מוכרים למי. הם פשוט עובדים על העקרונות של שיווק. סיבה שאמרתי שזה לא אתם, כי לצורך העניין, אם אני אשתמש בביטוי הזה, אני חושב בקבוצה הזאת כולם שחקני נשמה. אוקיי, כן, כסף מעניין אותנו גם, ואני מקווה שיעניין אותנו מאוד אפילו, אבל אני לא רואה מישהו בקבוצה הזאת זונח את מה שהוא עושה בקלות לטובת ההזדמנות להרוויח כסף ממשהו אחר לא רלוונטי. אז זה חשוב לכם כי אתם עוסקים באיזשהו קהל, ואתם כנראה תמשיכו לעסוק בקהל הזה לאורך זמן, וככל שאתם תכירו אותו יותר טוב, זה ייתן לכם גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה עסקית, יתרון. בכל צורה. זה ענה לשאלה או שפספסתי?
שומעים אותי?
כן.
זה ענה לשאלה. כאילו, זה עלה לשאלה הראשונה. בעצם השאלה השנייה שלי, זה אחרי שאני אוספת את המידע הזה, כאילו, אמרת מקודם מאוד נכון, שזה טרחה גדולה. ואני אומרת, טוב, אני צריכה ממש זמן את הנכונות הזאת לתרוח ככה ולאסוף מידע. אבל במידה ואני אוספת את המידע הזה, אז הוא נכון, אני ככה מכירה נכון את הלקוחות שלי, אני יודעת איך לגשת אליהם וכל זה, אבל אז בעצם אני צריכה לתעל את המידע הזה, חוץ מלספר, אני צריכה לתעל את זה למוצרים כאלה, אני לא יודעת איך, נגיד אם זה סדנאות, אם זה כאילו למשהו שאני יכולה לתת ללקוחות, כאילו לתפעל את העסק הזה.
קודם כל לא הייתי מגדיר את זה כצריכה, אתה יודעת משהו, אני אלך שנייה שלב אחר, אני אלך שלב אחורה, אוקיי? כן, זה לוקח זמן הדבר הזה, אבל אני מבטיח לכם שעבודה של אפילו 3 שעות, בצורה שאני עשיתי את זה, להיכנס לאמזון, להקליד שם של ספר כאילו, או של הנושא, להסתכל על כמה ספרים, לבחור ככה, לרפרף, לבחור כמה ביקורות, להכניס אותם לגוגל, להכניס את הטקסט, לאסוף אותם, גם אם אתם תעשו את זה רק על איזה 10 או 20 ביקורות שנראות ככה במבט ראשון יותר מעניינות, זה כבר ייתן לך הרבה תובנות. ולא חייבים לעשות את זה כל הזמן, ולא חייבים לגמור את הכל במכה, זה ספקטרום, זה לא רק יש או אין. אז גם כמה שעות עבודה, לא מחקר של ימים, בהחלט יביאו תועלת. עכשיו, לגבי המוצרים, צריכה לא, רוצה כדאי. עכשיו, לתעל את זה, במובן של לתעל את זה, יש פה שני אלמנטים. פה נכנס החיתוך, שאני גם מדבר עליו במודל החללית, של השילוב הזה בין הקהל והידע שלך והצרכים שלהם והפתרונות שאת רוצה להציע. עכשיו, את אותו תוכן שאת כותבת בספר בצורה זו או אחרת, את יכולה להציע בסדנה, את יכולה להציע בוובינר, את יכולה להציע בקורס וידאו מוקלט, את יכולה להציע אולי במשחק קלפים, או במשחק לוח, או אני לא יודע איך, זאת אומרת, לארוז את הידע יש הרבה דרכים. זה חלק מהסיבה גם של ההתעקשות שלי על מודל הידע. כי פעם אחת שאנחנו מבינים את זה, בנפרד מאיתנו, הרבה יותר קל לנו לארוז את זה בכל דרך שאנחנו רוצים. מה שייתן לך המודיעין הזה, שהתוספת, זה את ההבנה איזה חיתוכים כאלה הם בעלי יותר עניין לקהל. לא בהכרח תמיד תוכלי לעשות איתה משהו. אם היית עושה את החיתוך הזה, למשל, על קהל רוכשי הדירות בישראל, בלי לעשות את זה, אני חושב שלכולנו יהיה די ברור שרובם מאוד מציק להם הנושא של מחיר. האם אנחנו, כאנשים שאולי עוסקים בייעוץ בתחום הזה, יכולים להציע להם משהו שיוריד את המחיר? אולי בקצת, אבל לא בכך. עדיין יכול להיות שזה חשוב לדעת את זה כדי לעשות משהו. סביר להניח שאם נמפה את מה שמפריע להם, נגלה את הדרכים השונות שבהם אנחנו יכולים לעזור להם. איזה חיתוכים בכל הדברים היותר רלוונטיים. אגב, עוד משהו שאנחנו יכולים ללמוד מזה, וזה גם משהו חשוב, שוב, אני משתמש במונחים של שיווק ומחירה, יש את הדבר הזה שנקרא התנגדויות. זאת אומרת, כשאנחנו מציעים משהו לפתרון למישהו, באופן אוטומטי עולות התנגדויות. וההתנגדויות האלה הן קשורות למאפיינים של המוצר ושלנו, אבל הן קשורות גם למאפיינים של הקהל, לאמונות שלו, לדעות שלו, למקום שבו הוא נמצא בחיים. כשאנחנו מציעים למישהו משהו, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו מתחרים עם הפתרונות האחרים שמציעים לו לאותה בעיה, אבל אנחנו תמיד גם מתחרים עם האפשרות שלו לבחור לא לעשות כלום. זה תמיד אפשרות. ולכן עוד פעם, ההבנה שלנו, ככל שאנחנו מבינים יותר מאיפה הוא בא ומה הוא חושב ומרגיש, ככה נדע לדבר אליו בצורה שיש יותר סיכוי שתניע אותו לפעולה שאנחנו חושבים שהיא נכונה. זה פשוט משהו מאוד מאוד בסיסי שמביא המון תועלת בכל כיוון.
כן, וואי, תודה. קיבלתי תשובה.
להוסיף משהו.
כן, מיכל?
שזה קשור לשאלה של גלית. בעצם, אחד הדברים שראיתי, וזה היה די מדהים בסקירה הזאת עכשיו, שרוב האנשים מחפשים פתרונות כאלה, אתה יודע, צ'יק צ'אק וקל, ומה לעשות. והרי המקצוע שלנו, קודם כל להנחה היא שזה לא משהו שאתה יכול, תעשה 1, 2, 3 והבעיה תיפטר. בשביל זה אנחנו עושים סדנאות ובשביל זה אנחנו עושים טיפולים. אז אני בטח שהספר, אני לא רוצה להציג את זה כאילו זה מין ספר בישול, תעשה 1, 2, 3, והבעיה שלך תיפטר לעולם. אני רוצה לתת להם את התיאבון לחקור בנושא, סליחה, ובעצם ללכת אליי, כי אני מאמינה שהנושא הוא יותר מורכב, והם כן, אני רוצה שהם יגיעו אליי כאיש מקצוע. הספר נועד, זאת אומרת, לתת, לא לתת מין פתרונות, לא להציג את זה, כאילו יש איזה פתרון מהיר וקל בשבילך, אלא שזה משהו יותר מורכב וחשוב לאיש מקצוע. אז יש כאן איזו סתירה בין הדברים.
אבל גם אם ישנה, אני חושב שפשוט נורא להבין את זה. אני חוזר רגע לאמזון, ברשותך. כן, אתם רואים את המסך שלי. בואי נלך רגע לנושא שלך. תני לי רגע את ה... איך היית מחפשת בנושא שלך משהו?
אז הייתי, אז אני יכולה אותו הדבר, באמזון או במאמר.
לא, אבל איזה מילים, איזה שם היית נותנת לבעיה הזאת באנגלית?
קודם כל, הייתי צריכה לחפש sexual disorder ו-sex avoidance.
כי דיסאורדר זה יותר רחב. בואו נראה אם יש לנו משהו פה.
או people who don't do sex. יש עכשיו, איך הם קוראים לזה אפילו, אמיני. אנשים שמגדירים את עצמם.
בוא נראה אם יש לנו משהו על זה. לא, אין לי משהו כזה. בוא נראה אם יש משהו על זה.
מיניות, כי זה ממש איזו תנועה כזאת.
כן, אני אראה, יש משהו כזה. בוא נראה, יש פה משהו. נספח משהו. מעניין, את יודעת שזה, שזה אומר שקודם כל המונחים, או שאף אחד לא כותב על זה שנראה לי לא סביר, או שהמונחים שאנחנו מחפשים הם לא בכיוון. בוא נחשב רגע.
שמעיה, שוב לא רואים את הדף של אמזון.
חשבתי שזה... לא, העברתי אותו כן, זה כרגע... אמורים לראות את זה כן, שנייה.
רגע, הנה, עכשיו...
רגע, חזר, רגע, עכשיו את רואה אותי, אמורה לראות אותי.
אני רואה אותך.
אוקיי, ועכשיו... עכשיו אמורים לראות את זה.
זה without sex, אולי.
דווקא הפוך. How to improve your marriage without talking about it, מרתק. Marriage without sex. Oh, סוף סוף מצאנו משהו. הבעיה היחידה עם הספר הזה שהוא ספר פיזי שלא כתוב עליו שום ביקורות באמזון כנראה. תכף נסתכל. יש פה משהו, כן, אף אחד לא כתב עליו שום ביקורת. טוב, נושא קצת קשה כנראה, במקרה הזה. אני בטוח שאפשר למצוא פה דברים, צריך לחפש את זה בזהירות. קשה לי להאמין שנושא כזה הוא, הוא משהו שלא כתבו עליו. צריך כנראה לדייק, לעשות מחקר קצת יותר טוב על ה... על ה... על המילים הרלוונטיות. בכל אופן, אז אני לצערי לא מצליח כרגע בשנייה הזאת בקטע.
אנשים, מה שהבאת בזה מאוד הבהיר את זה, במיוחד אולי גברים. תני לנו פתרון, תני לנו הוראות מדויקות, מה לעשות. אני חושבת שזה גם רלוונטי לנושא של גלית, כי אנחנו מאמינים שזה משהו קצת יותר... זה לא נפטר ב-1, 2, 3, זה דורש איזשהו, זה משהו יותר מורכב. אז השאלה איך, אני יודעת מה שהם רוצים, אבל אני רוצה שהם הם ירצו יותר להעמיק בנושא הזה, ירצו ללמוד את זה.
בואו נראה, הנה, מצאנו משהו. Why men stop having sex, the phenomenon of sexless relationship and what can you do about it, ולזה יש גם ביקורות. אוקיי? אז הנה מצאנו פה קצת משהו. אתה
רואה לי את זה על המסך או שזה לא...
את רואה את זה על המסך?
לא, אני רואה אותך.
איך אתם רואים אותי? אני שיתפתי את המסך, לא את המצלמה שלי.
לא יודעת איך גלית, את רואה
פה? נהיה רגע. אני משהו פה מוזר לי באקסטרים. אוקיי. פשוט לא לחצתי פעמיים, זה היה הבעיה, אבל לא חשוב. אוקיי, מצאתי משהו, מצאתי ספר של Why Men Stop Having Sex, ומעניין, כי הספר הזה הוא בסך הכל בסדר. בואו נראה.
מי כתב את זה?
כתב את זה דוקטור בוב ברקוביץ' וסוזן יגר ברקוביץ'. אני יכול להניח שזה לא מקריות. אני המום מלקרוא את הביקורות על הספר הזה, אני כל כך מבולבל ש... אני קורא את זה, קראתי אותו שוב. אני חושב, אני מרגיש שאחרים קוראים את הספר הזה דרך ההדשה של החיים הפרטיים שלהם. קראתי את הספר הנפלא הזה כיועץ מקצועי. הספר הוא מאוזן והוא לא שם את הפוקוס על לשים את האשמה על אף צד וכולי. כן, makes an accurate point of lower libido partners, בלה בלה בלה, לא משנה כרגע, זה ביקורת דווקא של מומחה.
זה גם כן כותרת,
lower libido. אוקיי, אז הנה יש לך עוד מילה לחפש אחר כך, אבל בוא נראה, מה כתב פה מישהו על זה? Best book on the subject yet. אני חייב להגיד, בהתחלה חשבתי שאין עבודה יותר טובה על זה מאשר ספר אחר, הספר הזה הוא הרבה יותר מפורט, הרבה יותר מאוזן מבחינת הנושא של המין, כאילו גבר או אישה, ג'נדר, ובודק למה male partners מפחיתים או מפסיקים בכלל את הקרוצק שלהם. טוב, שוב, זה כרגע קצת ארוך, ואני לא רוצה להתעכב על זה כרגע לעומק, אבל אני רוצה רגע לחזור בעצם לנקודה שאת שאלת, את בעצם, או שאלה. את אומרת, הבעיה שלי זה שאנשים מחפשים פתרונות כסף. ולמה שאני רואה בביקורות, אנשים מחפשים פתרונות כסף. עכשיו, קודם כל זה נכון בכל תחום ותחום. זה נכון בתחום של איך להתעשר מהר, ואיך לתפוס את גבר חלומותייך בשלושה צעדים פשוטים, ואיך לתקן את המכונית שלך בעצמך, ובכל דבר אנשים תמיד מחפשים את הדרך הקלה והמהירה לעשות משהו, אם אפשר גם שתהיה זולה, ואם הם בכלל לא צריכים לקום מהקורסה בשביל שזה יקרה עד רבה. וזה פשוט הטבע האנושי, נגד זה אין מה לעשות. אבל המשמעות היא, שאת חייבת באיזשהו אופן להתייחס לזה בכתיבה שלך וגם בקידום של הספר. כי בעצם מה את באה ואומרת, מנקודת המוצא שלך, את באה ואומרת, אין פתרון כסף. עכשיו, מבחינה שיווקית, אמיתית, זה לא עובד כל כך טוב, פשוט לבוא לאנשים ולהגיד להם, שכחו מזה, מה שאתה מחפש לא קיים. אם יש מישהו ליד זה שמבטיח לו, אצלי זה כן קיים.
יש פתרון, אבל זה פתרון שאתה צריך לעבוד עליו קצת ולהשקיע בו.
בסדר, אז אני אומר, אז את צריכה בעצם לנסח משהו, שוב, מה שחשוב בזה, זה שאת מבינה שיש פה אנשים שיש להם כמינימום, יש להם רצון בפתרון מהיר ופשוט, בפתרון שאולי טכני, טריק, שיטה, משהו לעשות שמיד משנה את המצב. אז אם הם רוצים את זה, ואם את מציעה להם משהו אחר, את בעצם צריכה להוליך אותם דרך תהליך שצריך לשכנע אותם למה מה שהם רוצים לא נכון או לא אפשרי, ולמה מה שאת מציעה הוא תחליף טוב למה שהם רוצים, ושהוא ככל האפשר לא מסובך או מורכב כמו שנדמה להם, או שאולי התהליך עצמו, למרות שזה לא משהו שקורה ברגע, יכול להיות שהתהליך עצמו הוא כל כך טוב שכיף לעבור אותו, ששווה לעבור אותו. למשל, ואני למשל סתם, אני לא יודע אם זה בכלל רלוונטי לנושא שלך, אבל כיוון אפשרי סתם בשביל להדגים למה אני מתכוון, אני חושב שכל מי שיתאהב אי פעם, יסכים שזאת הרגשה טובה. השלב הזה של ההתאהבות, של ההתלהבות, של ההתרגשות, של החדש, של האחר. אז...
כן, בדרך כלל. הרבה פעמים.
אז אם סתם, אני עוד פעם, לא יודע אם זה נכון לך, אני סתם ממציא כרגע משהו, אבל לצורך העניין, אם את יכולה להגיד לאנשים, תשמעו, זה לא יכול להיות קל ומהיר, כאילו זה לא משהו שעושים טריק וזה נפתר, אבל אם תלך את התהליך, זה יגרום לך להרגיש שוב את ההתאהבות, אז יכול להיות שזה, אוקיי, זה שווה לי. אני לא יודע, אני סתם ממציא כרגע משהו.
אהב יותר טוב. זה יגרום לך להנות יותר.
גם אולי, אוקיי. אז בכל אופן, שוב, אנחנו כרגע בשנייה הזאת לא צריכים למצוא את הפתרון שלך, אבל רק חשוב להבין שאת צריכה להבין מה הם מאמינים, מה הם חושבים, מה הם רוצים, כדי שתוכלי להעמיד את מה שאת חושבת כנכון בצורה שתדבר אליהם הכי הרבה. עכשיו, תמיד יהיו אנשים שלא יהיו מוכנים לעשות את העבודה. זה העובדה המצערת, זה שתמיד יש מלא אנשים שלא יעשו את מה שנדרש בשביל לפתור לעצמם את הבעיה. אבל אין מה לעשות.
האם אתה יכול, הביקורת הזאת שהיא קצרה, אבל לזהות, היה שם מישהו שכתב שזה ספר מעולה. מה גרם לו, או מה...
כן, קודם כל אני יכול לבדוק את זה, שנייה, אני אחזור לזה רגע, אבל מה שצריך להיזהר עוד פעם, מה שאמרתי, שימי לב, כתב את זה יועץ, אוקיי? זה לא מייצג את הקהל, זה מייצג איש מקצוע. מה הוא כתב על זה?
זה כתב יועץ.
כן, זהו, זה החלק הזה, האם אני מסתכל על מה שכתב בן אדם אחר, בוא נראה, זה גם כן נראה לי קצת יותר מדי מפותח. Much better זה, רק שנייה. בוא נראה, אני אוהב את הספר הזה. אני אוהב את הספר הזה מפני שהניח את המציאות של ה-non-responsive spouse על הגבר, איפה שזה, כאילו... איפה שהמקום של הרספונסיביליטי. אוקיי? בספר הזה מאשים את הגבר, אז אני חושב שזה נכון. אני מוצאת שה...
הדברים שלו רוצים...
כן, כן. וכתבה את זה אישה, והיא מדברת ספציפית על ספר אחר שהם מזכירים, שקוראים לו Sex Starved Wife. אוקיי? אז היא אומרת... מה המסר של הספר השני, שזה אשמת האישה שהיא סקס-סטאב, בגלל שהיא סקסיסטית, unsupportive ו-demeaning, היא אשמה, זה מרגיז אותי, כאילו. אבל דרך אגב, זה למשל גם כן אמירה משמעותית, אוקיי? כי זה בעצם אומר לנו משהו על מישהי שרואה את זה, אומרת, אוקיי, זה לא מקובל עליי שמאשימים אותי, או את הנשים. ומה שמעניין דרך אגב, כי יש הרבה תגובות על התגובה הזאת. זאת אומרת, על הביקורת הזאת יש הרבה תגובות שאנשים הגיבו על התגובה הזאת. וכמו כל דבר אחר, אז אנשים מגיבים, כאילו זה סוג של טוקבקים, רק קצת... יותר מנומסים. בכל אופן, שוב, לא כל כך חשוב העניין הספציפי כרגע, אלא התובנה שיש שם המידע שהוא חשוב לנו ויכולים לנצל אותו. עוד שאלות על זה? אוקיי, אז מיכל, את ביקשת גם שאני אדבר קצת על הנושא של מי אני, של השיעורי בית האלה. זה בסדר שזה לא במכה ראשונה בהכרח יוצא מושלם, ומה שאת כתבת דרך אגב היה לא רע, הוא רק לא בדיוק היה לתפיסתי האידיאלי. מה הרעיון במייני? כי זה לא בדיוק המייני, זה אודות המחבר. אוקיי? זה הטקסט שאנחנו מצרפים לספר, או בחומר על הספר, או כל מקום שאנחנו נרצה להגיד משהו על עצמנו בהקשר לספר. ואז בעצם השאלה היא איך אנחנו מציגים, בוחרים להציג את עצמנו לקהל הקוראים הפוטנציאלי שלנו. בעיקרון, הטענה שלי סביב העניין הזה, זה שאנחנו רוצים להציג את עצמנו, קודם כל בקצרה, אנחנו רוצים להציג את הצדדים הכי רלוונטיים שלנו, אבל אנחנו רוצים גם להציג את עצמנו כאנשים. אני חושב שחשוב שהקורא יוכל להתחבר אלינו. אגב, גם פה, אמזון זה יופי של מקום בשביל להסתכל על מה אנשים כותבים. פה לא היו לך ביקורות על זה, זאת אומרת, לא תוכלי לדעת מה אנשים אחרים חושבים על זה, אבל אפשר להסתכל בספרים על אודות המחבר. ואת יכולה לראות מה אנשים קוראים ולחשוב בעצמך קצת, איזה כאלה נראים לך יותר משכנעים, יותר מעניינים, יותר היו גורמים לך להרים את הספר או לקרוא אותו, לעומת אלה שפחות. התפיסה שאני טוען לה, זה שבסופו של דבר, אנשים גם כשהם קוראים עלינו, מה שמעניין אותם זה הם עצמם. אז מה שאני צריך לכתוב שם, זה בהקשר, אני כותב, בהקשר, אני כותב עליי, אבל מתוך התפיסה שהם קוראים שם והם מתעניינים בעצמם ובמה הספר ואני נותן להם. אז אני, אם יש לי כישורים מאוד רלוונטיים, כמו שאת הזכרת את הכישורים וההשכלה שלך והניסיון שלך במה שאת כתב, אז אפשר לכתוב על זה. אבל לתפיסתי, ברמה שאת כתבת את זה במקרה שלך, היה שם מעבר ל... למה שרוב האנשים מבינים, או מבינים מה זה אומר עבורה, כל הרשימה הזאת של השכלה והכשרות. אני לא בטוח שאנשים יודעים להפיק מתוך זה מה זה אומר עבורה.
נכון, אבל אתה יכול לתת לי דוגמה של מעבר למה שאני אומרת שלמדתי באוניברסיטה הזאת וזאת וזאת, אבל נניח משהו על עצמי, חוץ מלהגיד, לא יכול להגיד, אתם יודעים מה, גם אני סבלתי מזה, כי זה לא כל כך נכון, אבל מה אני יכולה להגיד, נניח על עצמי, שמתחבר אליהם?
קודם כל, דרך אגב, בסוף שם את כתבת איזשהו משפט על עצמך ועל הזוגיות שהטובה שיש לך כבר שנים, וזה משפט שהוא רלוונטי, הוא רק מגיע שם די בסוף. את יכולה להגיד משהו על למה הנושא הזה כל כך חשוב לך ומלהיב אותך? למה את פאשונט לגבי העניין הזה של להחזיר לאנשים את התשוקה לחיי הנישואים או בכלל? זה משהו שאני חושב שאנשים יוכלו יותר להתחבר אליו, כאילו מה הם רוצים. את יכולה, סתם, השאלה אם יש לך סיפור כזה, עוד לא כך נכנסנו לנושא של סיפורים, אבל את יודעת שלפעמים אנשים פונים לאיזשהו כיוון בעקבות אירוע ספציפי, והוא לא חייב להיות דווקא אירוע שקרה להם, יכול להיות שזה אירוע שקורה למישהו אחר, או משהו שהם נתקלו בו והחליטו שזה מה שמעניין אותם בחיים. אז לפעמים מה שרלוונטי להגיד זה את הדבר הזה. ככה וככה, לא יודע מה, היה... את יודעת מה, את מקראת את הספר הרשימה שהתפרסם בשנה האחרונה, של יובל משהו? באופן, מה שהוא כותב שם על עצמו, נדמה לי שזה כתוב בקריכה של הספר, זה על העניין הזה שבגיל צעיר הוא הייתה לו תאונה, והוא היה משותק שנתיים, והרופאים אמרו לו שהוא לא יכל ללכת. ובעצם הוא מחבר את הסיפור הזה, את הנקודת התחלה הזאת, שיש לה איזה בום רגשי כזה, כשקוראים את זה, לעובדה שהיום הוא בן אדם שעושה לא רק מה שהוא רוצה, אלא כנראה הרבה יותר ממה שרוב האנשים מסוגלים להספיק או למצוא. אז ראינו למצוא משהו שהוא שלך, שאת מתחברת אליו, שאת מוכנה לחלוק עם העולם, ושהוא רלוונטי לקוראים של הספר, זה יכול להיות מלא דברים. אני קשה לי לתת לך תשובה, כי אני לא מכיר אותך מספיק לצערי, אבל אני חושב שמה שאת כתבת הוא מכיל אלמנטים טובים, רק בואי נאמר היחסים בין הדברים,
כן.
אולי צריכים כיוון אחר קצת.
כן, אוקיי. אבל לא לכתוב, נניח במאמרים, נניח אני רואה הרבה כאלה, אבל חשוב שאני אכתוב משהו מנקודת אישית שלי.
לא הבנתי בדיוק.
נניח בפוסטים שאני כותבת, אז אני נותנת כאילו תיאור מקרה, אברהם ודפנה, ככה וככה וככה. אז לא בסגנון הזה, אלא משהו שמתחבר באיזשהו מקום אליי.
לא, בקטע הזה של על המחבר, לא. בקטע הזה של על המחבר זה לא מתאים שאת תכניסי משהו כזה, או תיאור מקרה. אלא אם כן, אני ממציא כרגע משהו, אבל אם איפשהו בעבר נתקלת במקרה כזה, והבנת פתאום שאם את עושה ככה, כל החיים שלה הם מתהפכים לטובה, והחלטת שזה מה שאת רוצה לעשות בחיים, אז זה רלוונטי, אבל... אבל זה שוב, זה כי זה בא עלייך, זה לא עליהם.
אני שצריך להשקיע בזה, זה לא משהו שהוא בא אוטומט, זה משהו שאתה צריך להשקיע עליו, לעבוד עליו, לפנות לו זמן, אז אני יכולה לכתוב מה הכיוון הזה.
אני לא יודע, אני לא בטוח שזה המקום, שוב, אני לא בטוח שזה המקום בטקסט הזה לכתוב על זה. הטקסט הזה, שוב, אמור להציג אותך לקהל.
כן. טוב, אוקיי, נותקתי ממך.
בסדר, יש לנו זמן לזה, זה לא צריך להיות מושלם עכשיו.
אוקיי.
טוב, עוד דברים? אוקיי, אז תודה שהייתם פה הערב להקשיב. אני... לקראת סוף השבוע אני אעלה את ההקלטה הזאת לאתר, אני אשלח אימייל על זה, יהיה לכם, אני אחבר גם את כל החומרים האחרים שקשורים לזה, את תוך ההוא של אמזון, את הפורמט לטבלה הזאת של כאילו, אומר, מרגיש, מאמין וכולי, ואני מקווה ש... תשתמשו בזה, זה, בעיניי זה כלי מדהים, פשוט מדהים. זהו, שיהיה לילה טוב.
תודה רבה.
כן.
אולי כדאי כזה שנצטרך להגיש לך משהו, אחרת אני לא אעשה כלום.
אוקיי, אז קודם כל את יכולה להגיש לי את ההודות שלך.
כן, מעולה. כן, שזה יהיה אישי, שאני לא אעשה שיעורי בית לאחרים.
זה אחד, ושתיים, דרך אגב, וזה אולי אני צריך להדגיש קצת, באמת, כל מי ששולח לי משהו, אני משתדל להתייחס, זאת אומרת, לתת משהו ספציפי. אז גם על העניין של אם את תעשי את העבודה ותחלצי את ה... תעשי קצת עבודה עם ביקורות כזה, ותשימי ותשלחי לי טבלה כזאת, אז גם לזה אני אתייחס, אם אני אראה משהו שאולי אני חושב שהחמצת, או נקודת מבט, גם יכול להיות רלוונטי, כמו שאולי ראית שעשיתי עם השאלון שאת שלחת, אז.
נכון מאוד, אני גם צריכה, כאילו אני התחלתי לעשות תגובה על כל התגובות שלך, אז גם את זה, בסדר גמור.
דרך אגב, אני נורא סקרן בהקשר ההוא, כאילו מה שכתבתי לך על מה אנשים באמת רוצות,
נכון, כל הזמן זה יושב לי בראש, אז תשמע, אתה צודק, אמרת, כתבת לי, הם רוצות להיכנס להיריון, את יכולה להבטיח להם את זה? אז קודם כל הייתה לי לקוחה, שהייתה אצלי בשיחת פנים אל פנים, ואמרתי לה, תקשיבי לי, את נכנסת להיריון. אז אמרה לי, מה, איך את יודעת? אמרתי לה, כמו שאני יודעת שאני אכנס לעוד הריון, אני יודעת שאת תיכנסי לעוד הריון. שמעת? את תיכנסי לעוד הריון. עכשיו בואי נתחיל לחשוב על איזה תהליך את נכנסת. זה נורא הרגיע אותה. זה פשוט עשה פלאים, ממש. אני אמרתי את זה בכנות גמורה, שזה ברור לי 100%. עכשיו, אני חושבת שמעבר לזה שהן רוצות להיכנס להיריון, הן רוצות לדעת שהן מסוגלות לחיות, לחיות במובן הפשוט של המילה, ולהיות שמחות באמת, לא מקובצות כל הזמן. וזה מה שאני כאילו, זה הדבר נראה לי העיקרי חוץ מההיריון עצמו.
זה יכול להיות, אני בזה לא מספיק בקי, פשוט ספציפית לעניין, ואם אני זוכר נכון מה אני אמרתי שם, אני אמרתי שבעצם מה שהן באמת רוצות, זה שמישהו ייתן להם את הוודאות שזה יקרה מתישהו.
הוודאות, כן.
שהם יוכלו להשתחרר מהחשש הזה, המחרסם, שאולי זה לא יצליח לי.
נכון, כן. אז אני, טוב, זה עזר לי, זה עובד לי כל הזמן בראש. כן. אוקיי. אוקיי, אני אשלח לך בקרוב את הדברים. בסדר, תודה רבה.
יופי, מצוין.
טוב.
אוקיי. ביי ביי.
להתראות.
נתתי לך את הטיוטה ו...
סליחה, מיכל?
זה בסדר זה בסדר שאני שולחת לך את הטיוטה שתראה ותעיר?
רצוי אפילו.
רצוי. טוב, יופי. אז תודה רבה.
בבקשה.
היה מעט.